כולם מחקתי את הלוח כי אני מקווה לעזור בו, שזה יהיה מסודר. השיעור הקודם עסק בתערובות יבש ביבש. קיבלתם מאלי את הפיצה. תערובות יבש ביבש, דיברנו על העניין הזה של העיקרון של ביטול ברוב, ועל הדברים שלא מתבטלים ברוב. אז היסוד שם הוא יסוד הרוב. היום אנחנו בעזרת השם נעסוק בתערובות של לך ולך. זאת אומרת שמשהו לך יתערבב במשהו אחר, משקאות, בנוזלים, שהדברים הם לא מוגדרים, ולא חתיכות, חתיכות שמתערבבות, אלא נשפך דבר איסור לתוך דבר אחר, או גם לפעמים זה יכול להיות שטעם של משהו עובר, ולא שיש חתיכה בתוך הרבה הרבה חתיכות כמוה, אלא שיש חתיכה אחת של חזיר לדוגמה שנופלת בתוך מרק, כן? שאז זה גם מוגדר את תערובת לך ולך, כי אנחנו לא מדברים על החזיר עצמו, את החזיר תיקחו ותזרקו, אבל עכשיו המרק כולו מלא בטעם של איסור. וזה נקרא תערובת של לך ולך, טעם האיסור מעורבב בתוך טעם אחר, בתוך נוזל אחר. אז לכן זה גם בעצם מוגדר את תערובת לך ולך, לך זה דווקא נוזל, אלא יכול להיות גם עם מוצק, אבל בנוזל אחר. כאשר אנחנו לא מדברים על המוצק עצמו, המוצק עצמו מעיפים אותו, מדברים על הטעם שנשפע. ולכן הנושא המרכזי שלנו פה הוא טעם כעיקר. זאת אומרת, מה הדין של אותו הטעם של האיסור, האם יש לו דין של חזיר, או שהטעם הזה אולי הוא איסור אחר, אם בכלל הוא איסור. זאת אומרת, כאן צריך לבדוק, האם חידשה תורה שגם טעם של דבר הוא אסור, או רק החזיר עצמו אסור, החתיכה עצמה אסורה, אם זה אורלה גם כן, אם זה כל איסור אחר, כן, לא דווקא חזיר, אני נותן כדוגמה. כל איסור אחר שיש לנו הוא אסור מצד עצמו, האם יש גם איסור לטעמו? זה בעצם השאלה של טעם כעיקר. בסדר? אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו נתחיל לראות את המקורות, מאיפה למדו חז"ל אם יש דין טעם לאותו עיקר, זאת אומרת לאסור את הטעם כמו העיקר, איך פסקו בזה, ולאחר מכן נדון בביטול, שזה הדין המחודש שיש בתערובות לך ולך. ביבש ביבש דיברתם על רוב, שצריכות להיות שתי חתיכות כנגד חתיכה אחת, כאן יש את המושג של 60. שאותו גם צריך לפענח, מה העניין הזה של 60, איפה הוא נלמד ומה הוא באמת עושה. זה המבנה הכללי, נתחיל בדבר הראשון של טעם כעיקר. המקור של טעם כעיקר נלמד מארבעה דברים. הגמרות שציינתי לכם להסתכל, מי שיסתכל זה רק מועילו, אבל בכל אופן אני אנסה לארגן את הדברים בצורה ברורה. יש חמישה או ארבעה דברים שמהם נלמד הדין הזה, מגיד הנשה, ואני אפרט אותם אחד לאחד. גיד הנשה, משרת ענבים של נזיר, בשר בחלב, גאולי נוכרים בכלים, זאת אומרת זה טעם של מאכלות אסורות שנבלע בכלים, וחטאת, דין חטאת, שהיא מקדשת את מה שנוגע בה. גם שלא הספיק הרגע, אז אנחנו נפרט אותם אחד לאחד, והם אלה תכירו בזה. בסדר, אז נפתח במשנה וחולין. המשנה וחולין בדף סדיבה ועמוד ב' מדברת על כך שיש דין טעם כעיקר בגיד הנשה. מדובר באדם שבישל ירח עם גיד הנשה. גיד הנשה נאסר מפרשת וישלח ואחר כך בהר סיני. וגיד הנשה זה גיד שנמצא בתוך הירח, ואם בישלו את הירח של הבהמה יחד עם הגיד, סתם כדרך אגב היום זה נקרא החלק האחורי של הבהמה, רק תכירו, והחלק האחורי של הבהמה הוא מאוד מאוד מסובך. בשביל להכשיר אותו יש שם גם חלבים וגם הגיד הזה, וצריך לנקר את זה, זאת אומרת להוציא את הכל. וכיוון שזה מלאכה מאוד מסובכת, אז מה שעושים הרבה פעמים מוכרים את זה פשוט כל החלק האחורי לגוי, ויהודים לא אוכלים אותו בכלל. אבל נניח שזה לא קרה ובישלו את הירח יחד עם גיד הנשה, אז הדין הוא שהמשנה שם קובעת זה שאסור הבשר באכילה. למה? כיוון שגיד הנשה נתן טעם, וגם אם אחר כך יקחו את גיד הנשה ויזרקו אותו, עדיין הבשר בלוע בו טעם של גיד הנשה. אז זה מקור שאנחנו רואים ממנו שנלמד דין טעם כעיקר. עכשיו בגמרא שם יש מחלוקת המוראים בכמה צריך להתבטל הטעם, האם ב-60 או ב-100. כן, שם יש מקור, שיעור אחר מ-60 שאנחנו מכירים. יש שם מחלוקת בין המוראים, רבי חייא בר אבא ורב אסי, האם הדין הזה של הביטול צריך להיות 60 או 100. זה מאיפה לומדים, מאיפה לומדים בכלל את השיעור הזה של 60 או 100 כדי לבטל את הטעם? זה נלמד מזרוע בשלה. מה זה זרוע בשלה? זרוע בשלה זה דין של נזיר. נזיר מביא עיל, זה גמרא בדף צדיחי, נזיר מביא עיל, ויש בתוכו, בתוך העיל הזה, יש זרוע. הזרוע צריכה להינתן כמתנות כהונה. עכשיו הוא מבשל את הכל ביחד. אז מה קורה? יוצא שהעיל, החלק הזה שאסור לכאורה באכילה לישראלים, רק לכהנים, הוא מתבשל, והרי שלמים, העיל של הנזיר הוא שלמים. וזה נאכל גם לישראלים? אז איך זה נאכל? הרי לכאורה, יש לך פה... יש לך פה דבר שאסור באכילה לישראלים? הרי הזרוע עצמה היא מותרת רק לכהנים, והיא נותנת טעם בכל הבשר שמותר גם לישראלים. אז גם פה יש מציאות שטעם כעיקר. אבל אף על פי כן, תורה מתירה את זה. למה היא מתירה את זה? אז פה נחלקו האמוראים ואמרו, פה יש ביטול. יש ביטול שהטעם מתבטל ב-60 או ב-100. יש הסיבה למחלוקת, אני ממש אומר דברים בתמציתיות, הגמרא היא, כפי שראיתם, היא על דף וחצי. האם זה משארים את הבשר כנגד הבשר? זאת אומרת, בשר עיל כנגד בשר כל העין, בשר הזרוע כנגד בשר כל העין, וזה 60. או הבשר והעצמות של הזרוע כנגד הבשר והעצמות של כל העין, ואז זה שיעור של 100. בסדר? אז רק שזו המקור של 60, זה מזרוע. זרוע של עין, שם למדנו שהאחוזים הם צריכים להיות 60. עכשיו, הגמרא אומרת שם, לגבי אותו הדין של זרוע ושלה, שאף על פי שהיא נתנה טעם הוא מותר כי הוא מתבטל, כן? זאת אומרת, למדנו מגיד הנשה שטעם כעיקר אסור, אבל מזרוע בשלה למדנו את השיעור שמתבטל אותו טעם. מה החידוש שם? החידוש הוא שמותר היה לעשות את זה לכתחילה. זאת אומרת, שמותר היה לבשל את כל העין כולו יחד עם הזרוע ולבטל את האיסור ביתר. לבטל את הטעם של האיסור של הזרוע בכל בשר העין. ולכן זה מחודש, כי זה נקרא ביטול איסור לכתחילה, אתה מראש מכניס טעם שאסור, בהנחה שהוא יתבטל. זה דבר שבאופן עקרוני הוא לא פשוט, וכאן זהו חידוש. זה, מה? לא, זה החידוש שיש בעין. לכן, עכשיו השאלה, זה מה שמביא עכשיו את המחלוקת, האם אפשר ללמוד משם דברים או לא. הגמרא אומרת שזהו היתר הבא מכללו, ואומרת, מה היתר המחודש שיש כאן? האם לומדים מכאן דינים נוספים וכו'? אז מה אומרת הגמרא? יש שם ציטוט אחד, זה לשיטת רבי יהודה, שאני אתעסק איתו בהמשך עם רבי יהודה, במין במינו בטיל או לא בטיל. מה שמעניין אותנו זה התירוץ השני של הגמרא, של רבא. רבא אומר שם, לגבי הזרוע בשלה, שזהו היתר הבא מכלל איסור. זאת אומרת, פה יש היתר כי הטעם של הזרוע התבטלה בבשר העיל, אבל בדרך כלל, מה יקרה? אם לא יהיה ביטול, אז באמת הדין יאסר. אז זאת אומרת, ככה אפשר היה ללמוד שבשאר איסורים יהיה איסור מצד טעם כעיקר, ככה אפשר היה ללמוד, אבל רבא דוחה את זה. רבא אומר שמכאן יהיה ללמוד רק שבקודשים יש טעם כעיקר. זאת אומרת, אם היה לנו את המקור הראשון של גיד הנשא, שזה המשנה, הרי המקור השני שממנו אנחנו לומדים על זרוע בשלה, כרגע אנחנו רק לומדים את המקורות לטעם כעיקר. אז לגבי העניין הזה, פה יש את דעת רבא. דעת רבא שאומר שבקודשים, זאת אומרת, זהו יותר רבה מכללו, דווקא בזרוע בשלה, בשאר קודשים אין את הביטול הזה, ולכן יש דין טעם כעיקר. עכשיו נשאלת השאלה, האם, מה קורה בשאר איסורים? לא בקודשים. מה שאנחנו דיברנו על חזיר או אורלה או כל דבר אחר שנותן טעם, האם יש איסור על הטעם או לא? או שרק אסור לאכול את האיסור? רש"י לומד מכאן שבאמת אין דין בשאר איסורים. רבא דיבר רק על קודשים. ולכן, אומר רש"י, כל דין טעם כעיקר שדיברתי איתכם מקודם, הוא לא קיים. אם תיקח את החזיר או את העורלה, תזרוק אותם, זהו, הכל מותר. תורה לא אסרה את הטעם, היא אסרה רק את האיסור. ולכן, אם לקחת את האיסור וזרקת אותו, אנחנו לא מתחשבים בטעם. זה מה שאומר רש"י, שמדין תורה ככה היה ראוי, אבל מדרבנן הוא סובר שטעם כעיקר מותר. כן, זה המקור הראשון שכבר אנחנו רואים פיקפוק בעניין הזה, והוא אומר שזה קיים רק בקודשים. זאת אומרת, פה רש"י, רש"י אומר זה רק בקודשים, תוספות לעומת זאת, והוא לומד את זה מרבא. זה הגמרא בחולין צדיבה, וזה בחולין צדיחה. תוספות אומר שלא. ודאי טעם כעיקר הוא דאורייתא, ומה שרבא אמר קודשים, הוא לא התכוון להגיד שטעם כעיקר הוא רק בקודשים, אלא בגלל שאנחנו עוסקים בקודשים, אז הוא אמר את המילה קודשים. אבל אם הכי נמי, כמו שבזרוע בשלה היה טעם שהתבטל, בכל שאר המקומות אם יש טעם זה אוסר, ואם הוא לא מתבטל אז זה נשאר באיסורו. אז לכן אומר תוספות, זו שיטת רבנו תם ועוד אחרים, אנחנו נדבר עליהם קצת יותר במפורט בהמשך. הם טוענים שוודאי שזה גם בשאר איסורים קיים, ולא רק בקודשי, מדאורייתא, כן? אז רש"י נשאר בדרבנן, ותוספות אומר שזה מדאורייתא. בסדר, זה המקור השני שיש לנו. מקור שלישי, כאן אני עובר לגמרא בפסחים. גמרא בפסחים בדף ממדלת מביאה את שלושת המקורות האחרים מהתורה שיש לנו לעניין הזה. כן, גיד הנשה הוא לא מקור בעצם, כי זה רק משנה. זה משנה, אבל זה לא מראה לנו מהתורה שיש דין טעם כעיקר. המשנה מציינת שיש דין של טעם כעיקר בגיד הנשה. יבוא רש"י ויגיד, בסדר, המשנה מדברת מדין דרבנן, היא לא מדברת מדין דאורייתא. אז לכן זה מה שאמרתי, ארבעה או חמישה, כי בעצם יש לנו משנה שאומרת את זה, אבל אין לנו מקור בתורה, אין לנו מקרה בתורה. המקרה של התורה זה זרוע בשלה. ועכשיו יהיה לנו עוד ארבעה מקרים נוספים שמלמדים אותנו, שלושה מקרים נוספים שמלמדים אותנו את טעם כעיקר מהתורה. אז המקרה השני זה הגמרא בפסחים מ"ד, שהיא מביאה את הדין הזה של טעם כעיקר ממשרת ענבים. הגמרא לומדת שם, כן? לא אעריך בכל מה שמפורש שם. חכמים, יש מחלוקת רבי עקיבא וחכמים. מה לומדים מהמילה משרת? משרת שנאמרה בנזיר, ומשם למדו שגם לקחו ענבים ושמו אותם בתוך מים, והענבים נתנו את הטעם שלהם במים, כן? והוציאו אחר כך את הענבים. נשאר רק מים עם טעם. אז הדין הוא שזה אסור לנזיר, כאילו זה יין. או כאילו זה ענבים. אז בגלל אנחנו לומדים שמהתורה טעם כעיקר. זאת אומרת שטעם שניתן בדבר מסוים, הוא כאילו האיסור נמצא פה. זאת אומרת, נדבר על זה, האם כאילו האיסור נמצא פה או לא, עוד מעט נתייחס לזה, אבל בכל אופן לומדים את זה ממשרת ענבים. וחכמים לומדים ממשרת ענבים. שטעם כעיקר הוא מהתורה. כן, אני מסביר שוב. כל המקורות פה זה מראים שטעם כעיקר הוא נלמד מהתורה. המקור הזה רש"י פקפק בו. אז זה חכמים. מקור נוסף, רבי עקיבא, שלא לומד ממשרת, הוא מסביר שזה בא לדין אחר, שהיתר מצטרף לאיסור, ולכן הוא לא לומד ממשרת. הגמרא מציעה ללמוד מבשר וחלב. בשר וחלב, זאת אומרת שבישלו בשר עם חלב, אז הבשר נותן טעם בחלב, וממילא נאסר, ממילא נהיה פה איסור. כן? אז לכן אולי נלמד מפה שבאמת טעם כעיקר אסור בכל התורה כולה. גמרא דוחה גם את זה ואומרת שזה חידוש, חידוש של תורה, כיוון שבשר וחלב נאסרים רק בבישול. אם תניח בשר על גבי חלב, לא עברת שום עבירה ולא נעשה פה כל איסור. רק אם אתה מבשל אותם, זה התורה אסרה. ולכן בשר וחלב זה אפשרות שהייתה, אבל דחו אותה בדעת רבי עקיבא. אני רק אעיר שיש בגמרא בחולין קופחת, הבעיה כן לומד. מבשר וחלב, ואומר שזה לא חידוש, זה לא מוגדר חידוש, זה שדווקא דרך בישול עשרה תורה, זה לא מוגדר חידוש שבגללו אפשר לדחות את הראיה משם. הוא מסביר, כן.
מה,
ביי? שם באמת צריך לראות את זה קצת יותר לפנים, אני לא רוצה לעזרה כהערת שוליים. שם הוא בכלל לא אומר שזה טעם כעיקר, הוא קורא לזה טעמו כממשות. זה ביטוי שאפשר להסב אותו להיות כטעם כעיקר, ובהקשר הזה אנחנו מתייחסים לזה גם, כנראה שזו ההנחה שטעמו ולא ממשו, זה הכוונה לטעם כעיקר, והבעיה לומד את זה מבשר וחלב. נכון שבאמת תוספות אומרים שהוא חוזר בו, אבל אומרים שהוא רק חוזר בו על המקור שבשר וחלב טעם כעיקר דאורייתא, והוא לא סובר שזה לא נכון. טוב, שגם אם הוא חזר ולמד, הוא למד ממשרת, נכון. אז לגיד הנשה, אז מה שמדובר זה על השומן שלו. זה דבר על הגיד עצמו. טוב, זה עוד, כמובן, הכל פה זה עוצכם, אפשר ממש בכל אחד מאוד לדבר יותר, אני רוצה שתקלטו את העיקר. והדבר האחרון שלומדים ממנו זה רבי עקיבא. רבי עקיבא בסופו של דבר לא למד מבשר וחלב כי זה חידוש, אז בגלל זה למד ממקור אחר. המקור הנוסף שרבי עקיבא למד זה דם, זה חטאת, לא דם חטאת. חטאת שהתבשלה בסיר, כן? התבשלה בסיר או כל דבר אחר. כתוב בתורה שכל הנוגע בהקדש, איך הוא נוגע בה? בהחטאת, העבירה את טעמה לכלי, או העבירה טעמה לבשר אחר, כן? בשלו חטאת עם שלמים נגיד, שלמים כידוע אתם נאכלים שני ימים בלילה אחד, לחטאת נחלת יום ולילה, אז ממילא עכשיו השלמים האלה יש בהם טעם של חטאת, אז הם צריכים לאחל רק ליום ולילה. אם יאכלו לי יותר מזה, אז יהיה נוצר. אז הנה למדנו שיש את הדין של נתינת טעם דרך חטאת. טוב, למרות ששוב הטעם הזה זה גם כן זה בעייתי בגלל שזה קודשים, אז שוב רש"י יכול לדחות את זה כי זה קודשים, אז אי אפשר ללמוד מזה על חולי. לכן יש מקור נוסף שהגמרא לומדת אותו, אז זה גם משאיר לנו את זה בסוגריים ואת זה בסוגריים ואת זה במחלוקת. אז מה שהמקור הנוסף זה גאולי נוכרים. גאולי נוכרים זה הגמרא מביאה גם כן בפסחים, כל אלה זה בפסחים עם ד' ה'. מה שהגמרא אומרת שם זה מה שמדובר, גויים בישלו בסיר, הדין הוא שאסור לנו להשתמש בכלים האלה, צריכים להכשיר אותם. הגמרא בגמרא תורה בפרק למד א' בספר במדבר אומרת שאם אדם בא ולוקח שלקחו שם את הכלים של מדיין, אז כל דבר שבא באש תעבירו באש, שמי שעובר במים תעבירו במים. זאת אומרת שצריך להכשיר את הכלים. למה צריך להכשיר? הרי הכלים נקיים. אנחנו אומרים שהטעם של האיסורים שהגויים בישלו בתוך הסיר בלוע, וכרגע אם עכשיו אני אבשל, כל הטעם של האיסור יתפלט ויעבור למאכלים שאני רוצה לאכול, ולכן אני צריך להפליט את הטעם. גם שם יש מחלוקת האם באמת אפשר ללמוד מזה או לא, כי זה חידוש, כי לכאורה הטעם הוא פגום. אז אומרים שמדובר דווקא בקדרה בת יומה, זאת אומרת קדרה שבישלו בה באותו יום ולא קדרה שלא בת יומה. בכל אופן גם המקור הזה יכול להינתן לערעור. רק שתדעו שכל אחד מהמקורות יש אפשרות להגיד שאי אפשר ללמוד ממנו כי הוא חידוש, כי זה דרך בישול, או כי יש פה באמת את ביטול איסור לכתחילה. זה לגבי זה, זה לגבי שזה רק דווקא בדרך בישול חטאת זה קודשי, וגאולי נוכרים, אז גם כן אמרנו שלמרות שהטעם פגום התורה אסרה. כן, לגבי משרת, כן. אבל אין במחלוקת, זה מחלוקת לגבי המקור, זה לא מחלוקת באמת. לטעם כיכר. כן. השנייה, עוד מעט נתייחס לגבי מה שעושים עם זה. מה עושה רש"י? רש"י, אמרנו שהוא סובר שזה דרבנן. מה, אבל יש פה כל כך הרבה מקורות. איך הוא מגיע לזה שזה דרבנן? בסדר, דחית את זרוע ושלה. מה אתה עושה עם כל השאר? גידן שזה משנה, זה לא ראיה. מה הוא עושה עם כל השאר? אז רש"י כותב במפורש בחולין שהוא דוחה כל אחד ואחד. הוא מסביר בדיוק למה לדחות את כל אחד ואחד מהמקורות. את משרת הוא אומר אי אפשר ללמוד, כי רבי עקיבא למד את זה לעניין אחר. רבי עקיבא למד את משרת ענבים להיתר מצטרף לאיסור ולא לטעם כעיקר, ולכן אין מה ללמוד משם. את חטאת וגיד הנשה זה קודשים, אז אמרנו גיד הנשה זה לא קודשים, זה משנה. חטאת זה קודשים, וגאולי נוכרים ובשר וחלב זה חידוש. אז בעצם בכל אחד מהמקורות בעצם אין לנו מקור. אז מה אתה יכול להגיד? אסמכתא או משהו כזה, זה מקסימום ידע רבנן, אין לי פה מקור באמת מהתורה ללמוד שטעם כעיקר הוא מהתורה. כך טוען רש"י, והוא בסופו של דבר אומר שזה מקור הממרה של רבי יוחנן בעבודה זרה בדף סמך זין עמוד ב', שטעמו ולא ממשו אין לוקים עליו. טעם בלי ממשות לא לוקים עליו. למה לא לוקים? כי הוא מדרבנן בלבד. כך טוען רש"י. לעומתו רבנו טעם, כמו שאמרנו, סובר שזה מדאורייתא. הוא מביא ראיה מהגמרא בזבחים שאומרת שמשווה בין דין של ביטול ב-60 לדין של ביטול ברוב. ביטול ברוב קיים ביבש ביבש, ביטול ב-60 קיים בלח, והגמרא משווה ביניהם. כמו שביטול ברוב זה דין דאורייתא, כך ביטול ב-60 במקרה שיש טעם הוא דאורייתא, ולכן ממילא אין אפשרות לחלוק על זה, וכמובן יש לו מקורות. אז בקיצור, זה המחלוקת המרכזית, אלה המקורות. יש מחלוקת בין רש"י לתוספות האם זה מדאורייתא או מדרבנן. כן, לגבי תוספות, תוספות אומר שזה כן דאורייתא. קודם כל פה בצורה בשאלה הסברנו מה הוא אומר, אבל הוא גם מביא ראיה לדבריו. הגמרא בזבחים בדף ע"ט עורכת השוואה בין ביטול ברוב לבין ביטול ב-60, או לא ביטול ב-60, ביטול בטעם. זאת אומרת צריך לבטל טעם. מתי צריך לבטל טעם? כשזה מין בשאינו מינו. כי כשמשהו שאינו מינו אז הוא נותן בו טעם. אם זה מין במינו, אז אין פה טעם של איסור, כי זה אותו, אותו, אותו מין, נכון? אז אם זה אותו מין, אז הוא לא נותן טעם אחר. אז במין במינו אנחנו מבטלים ברוב, ומין שאינו מינו אנחנו מבטלים בטעם. זאת אומרת, צריך לבדוק שלא יהיה טעם. מתי לא יהיה טעם? אם יהיה 60, עוד מעט נדבר על זה. בכל אופן, משווים ביניהם. אם משווים ביניהם, אז זה אומר שכמו שביטול ברוב, זה אתם יודעים שזה דאורייתא, למדתם את זה בשיעורים הקודמים, כתוב בתורה אחרי רבים להטות, אז כנ"ל גם הדין הזה שכשיש טעם צריך לבטל אותו, זה גם כן דין דאורייתא. ככה אומר רבנו תם. לא יכול להיות שרבה, רבה הוא שרש"י מסתמך עליו, הוא זה שאומר את זה. אז ממילא, כיוון שהוא אומר את זה, רואים מכאן ששני הביטולים האלה, גם הדין של ביטול ברוב שקיים ביבש ביבש, וגם הדין של ביטול ב-60, או ביטול הטעם שקיים בלח בלח, הם שניהם זהים, שניהם מדאורייתא. הרבנו תם עצמו בעבודה זרה, סמך זין. טוב, אז זה לגבי הדין הבסיסי, המקורות של טעם כעיקר והמחלוקת. עכשיו, לגבי האיסור עצמו של טעם כעיקר, זה המקור, לגבי האיסור עצמו, נחלקו הראשונים, מתי בדיוק זה נאסר? זאת אומרת, על איזה טעם בדיוק אנחנו מדברים, שאוסר? צריך להיות איזשהו שיעור של טעם, או כל טעם בתערובת הכי ענקית שיש, אז אמרנו, יש ביטול ב-60, נכון? אבל גם, כדי ללקוט, גם אנחנו מחדשים שטעם כעיקר, נגיד שטעם כעיקר הוא מהתורה. האם לוקים על כל טעם? האם באמת התורה הפכה את הטעם להיות ממש כמו איסור? או שצריך להיות איזה שהם תנאים בשביל שהדבר הזה יאסר או לא. אז כאן נחלקים בביטוי השני שיש לנו, טעמו ולא ממשו, וטעמו וממשו. זה גמרא בעבודה זרה. קודם כל, יש שאלות על מה שלמדנו עד עכשיו?
כדי שנתקדם אחר כך. זה פשוט ממש צריך להיות שלב אחרי שלב.
בסדר. אז יש גמרא בעבודה זרה, בדף סמך זין עמוד א', בדברי רבי יוחנן. רבי יוחנן אומר שטעמו ולא ממשו אסור ולוקים עליו, טעמו וממשו לוקים עליו, אסור ולוקים עליו. כן? אז יש לנו טעמו וממשו לוקים עליו, וזה לא לוקים עליו, אסור ולא לוקים. אז עכשיו נשאלת השאלה, מה זה אומר טעמו וממשו? מה זה טעמו ולא ממשו? בזה נחלקו הראשונים בהסבר העניין הזה. אמרתי לכם שרש"י הביא מפה ראייה שזה דרבנן, טעמו ולא ממשו. זאת אומרת שיש לך משהו שיש בו רק טעם בלי ממשות, כמו שדיברנו, נגיד חזיר נפל בתוך סיר והוצאתי את החזיר, אז נשאר רק הטעם של החזיר, אבל אין פה ממשות, אז כתוב אסור ולא לוקים. אז מה זה אסור ולא לוקים? אומר רש"י זה דרבנן. קצת קשה, כי כשכתוב לא לוקים זה בדרך כלל אומר זה דאורייתא אבל לא לוקים, לא נענשים. אבל רש"י אומר לא לוקים, זה אומר שזה דרבנן. זה הראיה של רש"י. כן? אז זה הדין הראשון. רש"י מחלק בין, אז מה ההבדל בין זה לזה? רש"י מחלק בין אם זה נימוח בפנים או לא נימוח. זאת אומרת, אם היה איסור והוא נמס בתוך התערובת, אז זה מוגדר טעמו וממשו. טעמו וממשו לוקים עליו. זה טעם שלוקים עליו. כשהאיסור ממש, הממשות הפיזית שלו התמונסה בתוך בתוך הסיר. כן, אז ההבדל הוא בין נמחה ללא נמחה. זאת אומרת, אם הוא נמחה בפנים, ואתה עכשיו אוכל את האיסור עצמו יחד עם כל היתר, אז אתה תלקה על הטעם הזה, כי זה כבר לא טעם, זה טעם עם הממשות. אבל אם, כן, הכל כמובן בהנחה שאין 60, שאין ביטול, יש טעם, אבל האם אני לוקה עליו, האם אני אסור בו, בלי שיש ביטול. אז רש"י אומר, תלוי אם הוא נמחה או לא נמחה. אם הוא נמחה, אתה תלקה עליו. אם הוא לא נמחה והוצאת אותו, ועכשיו נשאר רק הטעם, אז אף על פי שאין 60, אתה לא תלקה. זה אסור מדרבנן, אבל אתה לא תלקה. כן. איך מבטלים את הנימוח? גם כן ב-60. אנחנו נראה, לא כולם מסכימים לזה, אנחנו פוסקים שגם זה נמחה, אז אפשר לבטל את זה ב-60. בסדר? זאת אומרת, אם, מה זה לדוגמה נמחה? נמחה זה גם יכול להיות נוזל. לקחתי יין נסך, שפכתי אותו לתוך הסיר. אי אפשר להוציא את היין הזה, הוא יתערבב בפנים. עכשיו כשאתה תאכל, אתה תאכל גם יהיה נסך. אבל בכל אופן, למרות זאת, זה מותר. זה עדיין יהיה מוגדר, גם אם זה מוגדר טעמו ממשו, אם יהיה 60 זה יתבטל. בסדר? אם משהו לא מובן, תשאלו. אז בכל אופן רש"י סובר שאם זה נמחה, זה עלוקים עליו, אם זה לא נמחה, זה רק דרבנן. זאת אומרת, לא נמחה, והוצאתי את החתיכה, כרגע יש לי טעם בלי ממשות, אז זה מותר. זו שיטת רש"י. שיטת הרמב״ם במאכלות אסורות בט"ו הלכה א', הוא סובר גם כן, בית יוסף מסביר שהרמב״ם גם סובר שטעם כעיקר דרבנן, כמו שיטת רש"י, אבל הוא אומר ש... שמתי יש איסור תורה? איסור תורה זה כשיש אדם, שיש כזית בגדי אכילת פרס בתוך התערובת, ואדם אוכל כזית בגדי אכילת פרס. מה זאת אומרת? שיתערבב, כדי אכילת פרס זה כדי אכילת בין 3-4 ביצים. זה נגיד סך כל התערובת. ועל כל שיעור של 4 או 3 ביצים יש כזית איסור. זה היחס שצריך להיות בתוך התערובת. אם זה קורה, אז, ואתה אוכל כזית אחד בשיעור הזמן הזה, אז אתה מתחייב, אתה מתחייב, לוקח את זה. זה הכוונה של טעמו וממשו. זאת אומרת שיש, שאתה אוכל, וזה לא משנה לא, אם נמחה או לא נמחה, אלא השאלה אם אתה אוכל כזית בכדי אכילת פרס. בכדי אכילת פרס. זה הראשי תיבות של זה. אז זה מוגדר בעין שלוקים עליו, ומה שלא, אז אתה לא לוקח את זה. זאת אומרת, לפי רש"י זה נמחה או לא נמחה, לפי הרמב״ם זה השאלה אם אכלת כזית בגדי אכילת פרס או לא אכלת כזית בגדי אכילת פרס. זאת אומרת שיש שיעור בתערובת של בגדי אכילת פרס על כל כזית, ואתה אכלת גם כזית בגדי אכילת פרס. זה שיטת הרמב״ם. שיטת הר"ן מופיעה גם כן בהלכולין. הוא סובר ש טעם כעיקר הוא גם כן מדרבנן, אבל כל זה זה נכון רק אם הוציאו את האיסור. אם האיסור נמצא בפנים, אז לוקים עליו, אפילו אם זה, אם יש כזית בגדי אכילת פרס. זה הכוונה, שזה די קרוב, אולי שיטת רש"י, אבל הוא טוען שזה, בסדר, האמת היא נכון, זה די קרוב לשיטת רש"י. טוב, כל זה זה בשיטות של הדרבנן. לא נפרט עוד יותר מזה. השיטה של הדאורייתא, פשוט זה פיתוח של רש"י ותוספות שפה, פשוט יותר מפותח. יש רב חיים בראש, רב חיים שמופיע בראש, הוא מסביר את הממרה הזאת בצורה אחרת. הוא סובר שטעם כעיקר הוא מהתורה, ולכן כיוון שהוא סובר שהוא מהתורה, אז נמד את העמו ולא ממשו שאסור ואין לוקים עליו. זה בכל מצב, לא צריך לאכול כזית בגדי אכילת פרס בשביל שזה יהיה אסור, אלא אם יש כזית בגדי אכילת פרס בתערובת, אז לוקים. אם אין כזית בגדי אכילת פרס בתערובת, אז לא לוקים. אבל כך או כך זה אסור. זאת אומרת, כל הנפקמינה, פה הגמרא אומרת, לוקים עליו אם יש כזית בגדי אכילת פרס. זה לשון הגמרא. אז הוא אומר, זה נפקמינה רק למלכות. כלומר, לפי שיטתו, ההבדל הוא יהיה אם יש בתערובת כזית בגדי אכילת פרס. זה נפקמינה אם לוקים או לא. אם יש, אז לוקים, אם אין, אז לא לוקים. אבל זה עדיין אסור מהתורה. זה שיטתו של רב חיים בראש, כך הוא סבור. כפי שאמרנו, עיקר המחלוקת ביניהם, לא בסברה, את הסברה עוד מעט נבהר, מבחינת הפרשנות של הראשונים, זה האם לאמץ אותם, או להגיד שהם אסמכת בעלמא, או שבאמת אפשר ללמוד מהם, כי לכל אחת יש חירותה. בסדר, אז רב חיים בראש הוא מסביר שהשאלה אם יש שיעור אז לוקים עליו, אם לא אז לא. טוב, להלכה מכל הדבר הזה יש עוד שיטה ברשב"א. הרשב"א אומר שצריך לאכול את הכזית בגדי אכילת פרס, ולא שזה בתערובת. זה שאדם אוכל וזה שזה בתערובת, זה עוד הבדל. מי שרוצה שיכנס לזה, מי שלא לא, פשוט למען ה... מה זה כן? הרשב"א הוא גם בין אלה שסוברים שזה דאורייתא. המחנה המשותף בקיצור זה דרבנן, זה דאורייתא, כאשר ההבדל ביניהם זה השאלה אם צריך שזה יהיה בהגדרה של התערובת או מה שאדם אוכל. כך או כך, השאלה אם טעם כעיקר הוא דאורייתא או דרבנן, וכפי שאמרנו שנוי פה במחלוקת, השולחן ערוך והטור פוסקים שטעם כעיקר אסור מהתורה. מה זה אכפת לי אם זה מהתורה או מדרבנן? איזה נפקמינה יכולה להיות אם טעם כעיקר הוא דאורייתא או מדרבנן? ספק, נכון. זאת אומרת שאם היה לנו תערובת של איסור ונשפך לנו, כאילו את האיסור זרקנו, נשאר רק, או אפילו לא זרקנו, נגיד שהוא נמחה בפנים, אבל נשפך חלק מהתערובת. אני לא יודע אם היה 60 או לא היה 60. אני יודע שהיה רוב. אני לא יודע שהיה 60 או לא 60. אז תלוי. אם זה מדאורייתא, אז לכאורה אסור. כן? אז אסור יהיה לאכול. אם זה מדרבנן, אז כמעט שזה ספק, אולי היה 60, אולי לא היה 60, אז לכן אני אומר שזה מותר. כן? זה הציור שבמצב שבו יש לנו ספק אם יש 60 או לא, אז במצב של טעם כעיקר, אנחנו יכולים לבוא ולומר שזה מותר אם זה מדרבנן. אבל כיוון שזה מדאורייתא, אז אנחנו צריכים להחמיר. בסדר? ושוב, כפי שאמרנו, אנחנו לא פוסקים כמו הר"ן, שדווקא אם הוציאו את האיסור, גם אם האיסור נמחה בפנים, וגם לא כמו רש"י, גם אם האיסור נמחה בפנים, אז הדין הוא שזה מתבטל אם יהיה 60. בסדר, מה יסוד המחלוקת פה, אם זה דאורייתא או דרבנן, או בהבנת האיסור עצמו? אז כאן יש שתי חקירות מרכזיות שאפשר להעמיד אותן. זה קודם כל, האם אנחנו אומרים זאת אומרת, גם למנדה אמר שזה דאורייתא, גם צריך להבין האם הטעם עצמו גורם להיתר להיות איסור, או שאנחנו בעצם אומרים שהוא לא הופך את ההיתר לאיסור, אלא שהוא רק מונע מהאיסור להתבטא. זאת אומרת, נניח שמדובר באיזה קצת יהיה נסך שנשפח בתוך תערובת, בתוך סיר, ויש טעם. אם לא היה טעם, אז היין הזה היה מתבטל ברוב. אבל כיוון שהוא נותן טעם כל הזמן, אז הוא הורס את היתר, הוא לא נותן להיתר לבטל אותו. כן? זה אפשרות אחת. לומר שכל העניין של הטעם זה לא שזה באמת הופך את היתר להיות איסור, אלא זה סך הכל מונע מהאיסור להתבטל, כיוון שהוא, לא יודע, הוא מערבב את היתר או משהו כזה, הוא מונע ממנו להיות מתבטל. זה אפשרות אחת. הנפקמינה היא כמובן שכשאנחנו מדברים שיהיה נסך נשפח לתוך תערובת, עכשיו האם הכל הופך להיות איסור, או שרק הוא נשאר באיסורו, והבעיה היא שאתה תאכל בדיוק אותו. כן? זאת אומרת, אם אני אומר שכשאתה תאכל, אתה צריך לאכול כזית בדגי אכילת פרס, שאז יש סבירות גדולה שאכלת את האיסור שנפל בתוכו, או שאנחנו אומרים שהכל נהיה איסור. כן? רב חיים בראש הזה סובר שהכל נהיה איסור. לכן כל כזית וכזית שאתה אוכל הופך להיות איסור. בגלל שיש בו טעם. בגלל שיש בו טעם, הטעם מעורבב בכל טיפה וטיפה, והכל נהיה איסור. כן, אז הדבר הראשון שיש לנו זה האם הכל נהיה איסור, או שזה סך הכל אנחנו אוסרים את התערובת, אבל בגלל שפשוט אין אפשרות לבטל את האיסור. לא בגלל שהכל נהיה איסור, אלא שאין אפשרות לבטל את האיסור. זה אפשרות אחת. גם אם אנחנו, וזה מחלוקת בין רב חיים בראש לרשב"א. רב חיים בראש אומר שיש בו תערובת, מבחינתו על כל כזית וכזית אתה לוקה. הרשב"א אומר רק אם אתה אוכל כזית בגדי אכילת פרס, אז זה סיכוי שתפגע באיסור. אתה תפגע באיסור עצמו, אבל רק הוא נאסר. לא שכל התערובת הופכת עכשיו להיות איסור, אלא רק הוא עצמו אסור. הוא פשוט לא יכול להתבטל, כי יש טעם. הטעם מונע מהאיסור הזה להתבטל, אבל רק הוא עצמו נשאר באיסור, ולכן צריך להיות שתאכל כזית באופן שהוא בגדי אכילת פרס. זאת אומרת שיש סבירות שאתה תפגע באיסור. לעומת זה, לפי רב חיים בראש, אתה לא מחפש את האיסור, כי הכל נהיה איסור. עכשיו, גם אם אנחנו סוברים שזה רק, כמו הרשב"א, שזה רק, לא שהכל נהיה איסור, אז השאלה היא מה בדיוק נאסר. האם הטעם עצמו ממש הפך להיות איסור? טעם כעיקר, הכוונה היא שהתורה, החידוש של התורה בטעם כעיקר, זה שהטעם עצמו נאסר. זאת אומרת, אנחנו אומרים שהטעם עצמו אסור, או שהטעם הוא רק גילוי שיש פה איסור בתוך התערובת, אבל לא שהטעם עצמו נאסר. כן? אז בעצם, אם נסכם את העניין הזה, אז מה שיש לנו בטעם כעיקר, השאלה היא, שוב, האם הטעם הוא חידוש של תורה, שגם טעם עצמו אסור וגם עליו לוקים, או שאנחנו אומרים שהוא סך הכל מראה לנו שיש פה את גוף האיסור פה, והוא מונע ממנו להתבטל. אבל לא שאנחנו אומרים שהוא עצמו נאסר. בסדר, זה מובן העניין הזה? אני אומר שבעצם נשלב את שתיים יחד, ונראה לי יותר פשוט. כשנופל חזיר לתוך תערובת, מה האיסור? האיסור הוא הטעם של החזיר? או שבעצם זה שיש את הטעם, זאת אומרת, התורה פיצה שגם הטעם אסור כמו החזיר, כמו האיסור עצמו, גם הטעם שלו אסור. או שאני אומר שזה שיש טעם, זה מונע מהתערובת, זה שיש טעם, נוכחות של טעם, זה מונע מהתערובת לבטל את האיסור. אבל בעצם מה שאסור זה רק האיסור עצמו. אבל לא שבאמת יש פה עוד איסור, שהטעם גם עצמו נאסר. אם הטעם גם עצמו נאסר, אז ממילא ימכו עליו ויעשו עליו על כל כזית וכזית וכולי. אם אנחנו אומרים שבעצם הוא רק מונע מהאיסור להתבטל, אז זה משהו אחר. זאת אומרת שבעצם הוא רק סימן, הוא לא סיבה עצמאית לחיוב או לאיסור. הוא רק סימן לזה שהאיסור עדיין קיים. אז לגבי מי שאומר שאסרו את הטעם עצמו, זה הרמב"ן. הרמב"ן סובר במלחמות, בפסחים, בי"ג עמוד ב', הוא טוען שאסרו את הטעם עצמו, וזה חידוש של התורה. הוא מביא איזה חידוש גם נפקא מינה בפסח, שאם לקחת אורז ושמת איתו חיטה, אז הדין הוא שיש טעם של דגן לאורז, אז יוצאים את זה ידי חובת מצה. אז זה לא קשור לאיסורים בכלל, שם זה קשור למצווה, ומבחינתו, התורה חיטשה שטעם שווה עיקר. זאת אומרת, זה לא עניינים של ביטולים, אלא התורה חיטשה שטעם זה כאילו אתה אוכל את הדבר עצמו. אז אם אני אוכל אורז בטעם של מצה, אז כאילו אני אוכל מצה. זה מה שסובר הרמב"ן. ולכן הוא אומר גם כאן, בטעם כעיקר, התורה חיטשה שהטעם עצמו אסור. הטעם הוא כאילו יש לו טעם של איסור, הוא כאילו האיסור עצמו, ולכן לוקים על הטעם בעצמו. ומה זאת הרשב"א סובר שזה רק עניין, שזה כל עוד שיש לי איסור, אז זה מונע מהאיסור, כל עוד שיש לי טעם, זה מונע מהאיסור להתבטל, אבל זה לא שהטעם עצמו אסור כשלעצמו. טוב, אז עד כאן ראינו את הדבר הבסיסי, שטעם כעיקר אוסר לנו בתערובת שלך ולך, או תערובת של מוצק שנופל לתוך נוזל ומשאיר טעם. כן, אז איך אנחנו מתירים את זה? אז כאן, כפי שאמרנו, למדנו מזרוע בשלה, שצריך להיות 60 בתערובת. אם יהיה 60 בתערובת, אז הטעם עצמו יתבטל. זאת אומרת, גם אם אני סובר שטעם כעיקר דאורייתא, אז זה כל עוד שאין 60. אז זה אומר שאני לא יכול לסמוך על רוב. אבל אם יהיה 60, אז ממילא זה יבטל את כל הטעם, וממילא יהיה מותר לאכול את הכל. נכון, כך אמרנו. אז מה, איך אנחנו מבטלים את ה... אז עכשיו אנחנו בעצם עוברים לשלב השני של ביטול הטעם, או ב-60, או בדבר נוסף, שזה מה שכתבתי. זה השלב, זה החצי השני של השיעור, שעד עכשיו למדנו מה אסור, עכשיו אנחנו מתירים אותו. הנושא הוא בעצם ביטול ב-60 וטעימת כפילה. מה זה כפילה? הגמרא בחולין בדף צד דיזיין אומרת ככה, יש, טוב, אני אקרא את הממרה. אומר רבה, אמור רבנן בתאמה, אמור רבנן בכפילה, ואמור רבנן ב-60. מה זה אומר? מסבירה הגמרא, מין בשאינו מינו דהתרה בתאמה, דאיסורה בכפילה, ומין במינו ב-60. מה הכוונה? התערבב לנו איסור בהתר. אם התערבב לנו היתר בהתר, לדוגמה, מה זה היתר שיכול להתערבב ובכל זאת זה איסור לנו? זה נגיד תרומה. תרומה התערבבה בתוך היתר. עכשיו, כדי לדעת אם יש טעם של תרומה או לא, אז מה עושים? אז נותנים לטעום. מי יכול לטעום? כהן, ייתנו לכהן, תבדוק אם יש את הטעם של הדבר הזה, בהנחה שזה מין ושאינו מינו, ואם הוא יגיד שכן, אז זה אומר שזה בעייתי, אם הוא יגיד שלא, אז אפשר לתת את זה גם לישראלים. אז זה טעמה, ויש איסורה. אם לדוגמה יתערבב חזיר בתוך משהו, בתוך בשר, והוא מכיר את הטעם של החזיר, אז הוא יטעם את הבשר, אם יהיה לזה טעם של חזיר, אז זה אסור. אם לא, אז לא. זה מה שנקרא כפילה. כפילה זה גוי. גוי שיכול להיות שהוא גם אומן בהקשר הזה, הוא יודע לטעום. לזהות טעם לתוך דבר. ו-60. מה זה 60? 60 זה במצב שאין לנו אפשרות. או שאין לנו גוי, או שזה מין במינו. במין במינו, אין אפשרות לבדוק את הטעם, נכון? כי אם נופל לנו בשר חזיר, לא, לא בשר חזיר, בשר נבלה לתוך בשר שחוטה כשרה, אז, וירבבו את הכל ביחד. אז עכשיו אתה יכול לבדוק אם יש פה טעם של בשר נבלה? אתה לא יכול לבדוק, כי אין הבדל באמת בטעם של בשר נבלה לבשר של השחוטה. בהנחה ששניהם זה פרות, ושניהם זה בדיוק אותו חלק של פרה, אז אין הבדל. אז איך נדע? אז פה, כיוון שיש טעם, ופסקנו שטעם כעיקר הוא מדאורייתא, הוא מדאורייתא כל עוד שאין 60. אם יהיה 60, אז הוא לא יהיה מדאורייתא. אז הוא יהיה מותר. אז בעצם מצאנו שני אינדיקציות לבדוק. או על ידי גוי, או על ידי 60.
כשאנחנו מוצאים את שתי האינדיקציות, אתה צריך בעצם לברר מה המטרה של האינדיקציה הזאת. זאת אומרת, מה המטרה של 60 או מה המטרה של הטעם. אם נחזור שוב למה שאמרנו מקודם לגבי העניין של טעם כעיקר, אנחנו בעצם אמורים לבטל את הטעם שנמצא בתערובת. אז אם אנחנו סך הכל צריכים לברר אם יש פה טעם או לא, אז במקרה כזה, מספיק שהוא יטעם. כן? אם הוא יטעם, אם יש טעם, אז זה אסור. אם אין טעם, אז זה מותר. אז זה הכפל על זה. זאת אומרת, אם אנחנו מסתמכים על הבדיקה, כי פשוט יש מחלוקת בין הראשונים, מה עדיף לעשות? האם לבטל ב-60, או האם לתת לגוי לטעום? מה ההבדל בין שתי הבדיקות האלה, או מה הבדיקה היותר עיקרית? אז אני מקדים את החקירה עכשיו לפני שאנחנו מראים מה הראשונים אומרים. אז האם, אם המטרה של כל העניין הזה של הטעימה וה-60 זה סך הכל אינדיקציות לזה שלא יהיה טעם, אז ממילא, ברגע שאני יכול לברר אם יש טעם או לא, אז זה מותר. כי בעצם מה שנאסר זה הטעם. אם אני אומר שההיתר כולו נהיה איסור, זאת אומרת שהטעם הזה גורם לכך שכל התערובת נהייתה איסור, אז ממילא עכשיו אני צריך 60 כדי לבטל אותה. זאת אומרת, אני צריך לעשות פה פעולה של ביטול, לא רק פעולה של בירור, לא רק פעולה של בירור אם יש טעם או לא, אלא אני צריך שיהיה פה שיעור של היתר מספיק גדול כדי למנוע מן האיסור הזה לאסור לי את כל ההיתר. מן הטעם הזה לאסור לי את כל ההיתר, ואז אני באמת יותר אסדקק ל-60. אז באמת יש מחלוקת בין הראשונים, מה עדיף? איזה בדיקה יותר משמעותית? הרמב״ם אומר שהדבר הכי טוב זה גוי. תלך לגוי, שיבדוק את זה, שיטעם, וזהו. אם הגוי טעם, אז זה בסדר. אם הוא אמר שאין טעם, אז מותר לאכול. אם הוא אמר שיש טעם, אז אסור לאכול. מה עושים במצבים שאין לי גוי, או במצבים שזה מין במינו? אומר הרמב״ם, אז אפשר במקום להשתמש בגוי, לבטל ב-60. ואז באמת איך פועל ה-60? פה זה כבר עובד לפי מה שאמרנו. הגוי הוא נועד בשביל להיות אינדיקציה אם יש טעם או לא. ה-60 הוא כבר כן נועד לבטל את האיסור, כן? למנוע מהטעם לגרום לכך שהכל יהפך להיות איסור, אז בשביל זה יש לנו את ה-60, ולשונו של הרמב״ם זה שצריך שיעבד הדבר האסור מעוצם מיעוטו ולא יהיה דבר חשוב. ככה הוא כותב. זאת אומרת שהוא ממש רואה בזה עניין של ביטול. כן? אז זאת אומרת, לפי הרמב״ם אנחנו צריכים גוי באופן פשוט. כן, אנחנו בודקים אם זה אינדיקציה לטעם או ביטול, או ביטול האיסור, כן? אינדיקציה לטעם זה גוי, ביטול האיסור זה 60. הרמב"ם אומר באופן עקרוני מספיק גוי, אם אין אפשרות, אז צריך 60, כן. אז בהקשר הזה אנחנו עוד נדבר אם נאמן או לא נאמן, בסדר? כאילו בסוף העקדה זה, אבל זה כאילו משהו כבר חיצוני. בסדר? כן.
אם הגוי אומר שיש טעם, אתה לא יכול להשתמש
במקום. כן, נכון. זה דעת הרמב״ם. רש"י אומר שצריך גם וגם. זאת אומרת, הוא סובר ששניהם כנראה נדרשים, גם בשביל לעשות ביטול, למרות שהוא סובר שזה מדרבנן, הוא סובר שבכל זאת יש צורך גם בגוי וגם ב-60. לא מספיק רק גוי, אלא צריך גם גוי וגם 60. כנראה שלשיטתו לא מספיק רק לברר שאין אינדיקציה לטעם, אלא צריך גם לעשות ביטול. זאת אומרת, למנוע מהאיסור, לגרום לכל היתר להפך להיות איסור. לא, אני חושב שצריך גם וגם. מה? במקרה של מין ושן, במין במינו. במין במינו. במין במינו. לא, תראה, כשאין גוי ושאין אפשרות, אז הוא גם יודע, אתה צודק. אבל כשיש, אז צריך גם גוי וגם 60. בסדר? לפי שאתה צריך את זה לכתחילה. אולי אפילו בדיעבד. אם, כן. זה אין אפשרות, זה מוגדר כבר מצב של דיעבד בעצם. בסדר? עכשיו, תוספות אומרים שזה או-או. זאת אומרת, יכול להיות שלפי תוספות, 60 הוא לא משמש כמומד של איסור, מימד של ביטול, אלא סך הכל אינדיקציה. ברגע שיש 60, אז ממילא זה אומר שלא יהיה טעם. טעם הוא כנראה, שיאמרו חכמים, שטעם מתפשט עד עם פי 60 ממנו, יותר מזה הוא כבר לא יתפשט. אז אם יש פה יותר מזה, אז לא יהיה ממשות לטעם.
ואם הטעם עצמו נאסר, אז כיוון שאין טעם, אז זה מותר. אז זאת אומרת שלפי שיטת התוספות, גם גוי וגם שישים הם לא כמו שכתבנו פה שזה ביטול, אלא לפי שניהם זה רק אינדיקציה לטעם. אם זה אינדיקציה, אז אפשר להשתמש או בזה או בזה. זאת אומרת, 60 הוא פשוט אינדיקציה. אם לא מרגישים, למרות שיש 60, זאת אומרת, אם יש 60, אז כנראה שלא יהיה טעם. זה בעצם ההנחה של התוספות. והר"ן, לשיטתו, אומר שזה תלוי אם הוציאו את האיסור או לא הוציאו. אם הוציאו את האיסור, אז מספיק רק שיהיה אינדיקציה שאין פה טעם. אם לא הוציאו את האיסור, אז יש פה גוף, אז צריך לבטל אותו. אז צריך 60. זאת אומרת, הר"ן הוא זה שמחלט אם האיסור קיים או לא קיים. זאת אומרת, אם הוציאו את האיסור, אז מספיק גוי. אם לא הוציאו, והוא נמצא בפנים, אז צריך 60, כי אז צריך ביטול. בסדר, אז זה בהקשר הזה של ה-60 והגוי, האם זה רק אינדיקציה לזה שאין טעם, או שאני צריך ממש ביטול של האיסור שקיים בפנים. בסדר? אז זה בעניין הזה. עכשיו, למה באמת אנחנו צריכים פה כאילו ביטול יותר גדול? הרי ביבש ביבש למדתם מספיק רוב. למה פה בלח בלח צריך 60? אז בסדר, אז למדנו את זה מזרוע בשאלה שצריך 60, אבל למה זה צריך ביטול יותר גדול? אז הסיבה לכך היא לכאורה, בגלל שביבש ביבש, כשיש לך חתיכות לפניך, כן? אז למדתם, אמנם יש מחלוקת בין הרשב"א לראש, אם צריך לזרוק את החתיכה אחת או לא צריך לזרוק. אבל כך או כך, בעצם לא נגרם שום הבדל בחתיכות עצמם. זאת אומרת, זה רוב כאילו דיני ולא רוב מציאותי. לא אומר שבאמת משהו יתבטל פה. אני אומר שכרגע יש לך הנהגה שאמרו לך תאכל את זה. אבל ברור שכשאתה אוכל, יכול להיות שאתה אוכל גם חתיכות של היתר וגם חתיכות של איסור. כן, אלא שתולים, תולים את זה שאם יאכלו שני אנשים, או תולים את זה שאם זרקת אחד, או שאכלת את זה בזה אחר זה, שאתה בעצם, שבכל אכילה ואכילה יכול להיות שאני אומר, זאת היא האכילה של היתר שלך. זאת היא האכילה של היתר שלך, כן? על כל אחד ואחד אתה אומר, עכשיו כשאני אוכל, אני אוכל היתר. אולי האכילה הבאה תהיה איסור, אולי האכילה הקודמת הייתה איסור. אבל בלח בלח, כיוון שזה מתערבב בפנים, אז בכל אכילה ואכילה, אם לא היה ביטול, אז אתה, בכל אכילה ואכילה יש לך איסור. כי בכל אכילה ואכילה יש מעורבב קצת איסור. אז לכן אתה צריך 60. כשיש 60, אז אני אומר, גם באכילה שלך אין איסור. כי בעצם הטעם לא מורגש. אם הטעם לא מורגש, אז כאילו האיסור התנדף. כאילו האיסור התעדה. הוא לא קיים כאן. ודאי אם הוציאו את גוף האיסור, ורק הטעם עצמו קיים. אז אם אין טעם, אז אין איסור. אין שום איסור. אבל אם אין 60, אז בכל טיפה וטיפה שאתה אוכל, יש טעם. אז לכן, אין אף אכילה שאתה יכול להגיד שהיא מותרת. בסדר? אז ההבדל הזה מובן, כי זה הבדל חשוב. זאת אומרת, שביבש ביבש, אני תמיד יכול, אין פה שינוי מציאותי, ואני יכול לקלוט שכל פעם האכילה שלי, כיוון שזה חתיכות נפרדות, כל האכילה שלי היא מותרת, והאכילה הבאה היא זו שאסורה, או האכילה הקודמת. פה כל דבר ודבר במעורבב, ולכן צריך 60, שהוא ממש יבטל ביטול יותר מציאותי. ההבדל הזה, אם זה ביטול הלכתי או ביטול מציאותי, הוא נפקא מינה, אם צריך להחמיר. זאת אומרת, אם למישהו נפל איסור, יש פה 60. הוא צריך להחמיר או לא צריך להחמיר? הוא צריך להגיד, טוב, אז מה אם זה מתבטל? אבל יש פה איסור, זה לא שייך שאני אוכל את זה. מה אתם אומרים? אדם נפל לו איסור לבפנים חזיר, הוא זורק עכשיו את כל הסיר, הוא בדק, יש 60, הוא יאכל או לא יאכל? אז באמת השאלה, אם זה משהו שהוא הנהגה, אז אתה אומר, בסדר, הקב"ה אומר, תראה, אפשר לאכול את זה, אבל אתה יודע, יש בזה איסור, אז אולי אל תאכל. זאת אומרת, אני יודע שיש פה איסור. אם אני יודע שיש פה איסור, אז אולי עדיף לי לא לקחת את זה בסיכון. לא יודע, אני אמכור את זה לגוי או משהו כזה. אז זה תלוי בשאלה הזאת. אם אני מבין שביטול ב-60 זה ביטול של מציאות, אז הביטול מציאותי, אין פה כרגע איסור. לא שייך גם להחמיר. באמת ככה כותב הפצחי תשובה. בסימן קופטת זין, הוא אומר שאין עניין להחמיר. כשיש 60, אין שום עניין להחמיר. מי שמחמיר הוא אדיוט. אדיוט בהי. אז הוא אומר שהוא לא צריך להחמיר בדבר הזה, כי הביטול הזה הוא ביטול מציאותי. אם זה ביטול מציאותי, אז אין פה איסור. זה לא רק שזה הנהגה, ואומרים, טוב, כיוון שאין מה לעשות, אז נוותר לך. לא מוותרים. אין פה בכלל איסור. בניגוד, דרך אגב, לרוב של יבש ביבש, ששם זה כן איזשהו סוג של הנהגה. כן, כי זה כאילו תליעה, שאתה לא אכלת את האיסור, השני אולי אכל, כל אחד עולה בשני. זה דין אחד שהוא נפקא מינה, אם זה ביטול מציאותי או ביטול הלכתי, אם בעל נפש צריך להחמיר בזה או לא. האיסור ביתר, לדוגמה, אומר שראוי להחמיר לכתחילה אפילו שיש 60. כותב שיש להחמיר, אבל כפי שאמרנו, הפתחי תשובה מביא ראיה שזה סובר שזה, בגלל שזה ביטול מציאותי, אז לא צריך אותה להחמיר. יש לזה עוד נפקא מינה, אם זה ביטול מציאותי הלכתי, בדבר שיש לו מתירים. למדתם את זה בשיעור הקודם, דבר שיש לו מתירים זה דבר שיש אפשרות שהוא יהיה מותר. ולכן אומר רש"י שעד שתוכלנו באיסור, תוכלנו בהיתר. אז עכשיו, האם כשיש ביטול ב-60 זה שייך להגיד שעד שתוכלנו באיסור, תוכלנו בהיתר? אם אני אומר זה ביטול מציאותי, אז זה לא עד שתוכלנו באיסור, תוכלנו בהיתר. זה גם עכשיו מותר, זה מותר לגמרי, זה מותר מן הדין. אין פה בכלל איסור. אז ממילא הדבר שיש לו מתירים מתבטל. זה לא מוגדר דבר שיש לו מתירים, זה יהיה מוגדר דבר שהוא מותר לגמרי, כן? אבל אם אני מבין שזה ביטול, אבל ביטול הלכתי, לא ביטול מציאותי, אז ממילא יהיה לזה את אותו דין של דבר שיש לו מתירים. ולכן, דרך אגב, בדבר שיש לו מתירים, במין בשאינו מינו, אנחנו, זה לא קיים, זה קיים רק במין במינו. במין בשאינו מינו, שיש שם טעם והטעם מתבטל, אז פה זה ביטול מציאותי של 60, אז לא מחמירים בדבר שיש לו מתירים. טוב, מה פוסק השולחן ערוך בקשר למחלוקת הזאת? הוא פוסק כמו הרמב"ם, שבאופן עקרוני הולכים על גוי, ובמקום שאי אפשר וכדומה, אז צריך את ה-60. זאת אומרת שפי השולחן ערוך בעצם תפס איתם כעיקר, בעצם לא שכל היתר הופך להיות איסור, אלא שאסרו את הטעם, ואם הטעם לא קיים, אז זה בסדר. ולכן הגוי, הוא יכול לתת לי אינדיקציה אם יש כאן טעם או לא. עכשיו, אתה שאלת מה השם שלך? אז שאלת אם אפשר לסמוך על גוי או לא, אז גם בזה יש מחלוקת בין הראשונים. זה אני לא רציתי להיכנס, אבל באופן עקרוני, דנים, האם צריך שהוא יסיח לפי תומו? מה הכוונה יסיח לפי תומו? לא שואלים אותו, תגיד לי, זה מותר לי לאכול את זה או לא? אלא שתוך כדי זה הוא מספר. הוא מספר, אני טעמתי בזה טעם כזה או טעם אחר, ויש הרבה סוגיות בגמרא ביבמות בהקשר הזה. אז דורשים שני תנאים, שהוא יהיה מסיח לפי תומו ושיהיה אומן. למה אם הוא אומן? לא רק בגלל שאם הוא אומן אז הוא יודע להבחין בטעם טוב, אלא כי אומן יש סברה שאומן לא מראה את אמנותו. זאת אומרת, אם הוא יגיד אין פה טעם, ואז מישהו אחר יביאו גוי אחר והוא יגיד שיש טעם, אז הוא יפסיד את העבודה שלו. אז לכן, יש עוד סברה שהוא לא ישקר לנו, בגלל שהוא מפחד להפסיד את העבודה. אז זה במסיח לפי תומו ומראה את אמנותו. למעשה, הרמ"א כותב שלא סומכים על גוי. הוא כותב שלא סומכים על גוי, ולכן תמיד צריך 60. אז אם השולחן ערוך כתב גוי, אז הרמ"א כותב תמיד 60. עכשיו יש לכם שאלה. אתם מכירים דבר כזה שנקרא בחזקת חלבי. מה זה בחזקת חלבי? יש כל מיני עוגות וכאלה שעושים אותם בתנור חלבי, כן? או אפילו אולי נשפך קצת חלב, בדרך כלל זה לא קיים. תבניות חלביות, עושים את זה במאפיות, ואז זה בחזקת חלבי. מה זה בחזקת חלבי? שאתם לא יכולים לכאורה לאכול את זה אחרי שאכלתם בשר. מה היה הדין אם, נגיד, יש מישהו שהוא כן חלבי, ואתה אומר לו, תקשיב, תטעם את העוגה הזאת. אם היא חלבית, אז אני לא אוכל אותה. אבל אם היא לא חלבית, אז זה אומר שאין פה טעם של חלב, ויהיה מותר לאכול. האם אפשר לסמוך אותו או אפשר לסמוך? מה? לכאורה, לפי מה שלמדנו, אז מה אתה אומר? כמו חמר יהודי, הרמ"א אמר שלא סומכים על גוי, אבל מה הוא לא אמר? נכון, זאת אומרת, אומר השח, זו דוגמה מציאותית, שאומר השח, כל מה שהרמ"א כתב זה לא סומכים על גוי. הוא לא אמר שמבטלים את הדין הזה של טעימה. זה דין שכתוב בגמרא, דין של טעימה. אלא בדרך כלל מדברים על איסורים, אז לכן כתוב כפילה. אבל גם אמרנו שבהתרה מספיק שיתאם. זאת אומרת, אם מדובר נגיד בתרומה, נותנים לכהן והוא תואם וזה בסדר. זאת אומרת, אנחנו סומכים על יהודים. אז גם בהקשר הזה, לדוגמה מה שאמרנו לגבי דבר חלבי, לכאורה אפשר יהיה לתת ליהודים, לא יודע בדיוק עד כמה אפשר יהיה להבחין בטעם של חלב, אבל ככה לכאורה אפשר היה ללמוד, ככה אומר גם השח. זה השח, למרות שיש חולקים את זה, הפרי מגדים והלבוש חולקים על העניין הזה, אומרים שהרמ"א יחמיר בזה שגם אנחנו לא בקיאים בטעם, ולכן גם כמו שהוא שלל את הגוי, הוא שלל גם את הטעם, אבל השח אומר שאם יהודי יטעם עוגה נגיד או משהו אחר ויגיד אין בזה טעם של חלב, אז נדמה לזה מותר. שאלו אותי גם פעם לגבי הגמח פה של הקפה, שלפעמים אדם, מה הוא עושה? הוא לוקח כפית של הסוכר ומערבב את זה בקפה שלו. כן, עכשיו, כאילו הוא שם את הכפית המרכזית כנראה בקפה שלו, בקיצור, אז מה שקורה זה שהוא בעצם הופך את הסוכר להיות חלבי. כי הוא מערבב את החלב שיש לו בנס קפה בתוך הסוכר, ואחר כך מישהו רוצה לעשות נס קפה, הוא רוצה לעשות קפה או תה, והוא בעצם עושה לו את כל התה חלבי, עושה לו את... האם אנחנו צריכים לחשוב את הדבר הזה? זאת אומרת, האם יכולים לומר שכל הסוכר הוא חלבי, ואז אין אפשרות להשתמש בזה, כן? אז השאלה אם יש ביטול ב-60 פה או לא? בסדר, אז קודם כל אפשר לומר שזה באמת בטל. אני אומר, גם אם לא, אפשר נגיד לומר בהקשר הזה, אפשר יהיה לבדוק את זה. זאת אומרת, אפשר לברר את זה, שוב על ידי טעימה, האם באמת יש פה חלב או לא, וגם אם היה, אולי הוא יתבטל, כמו שאתה אומר, ב-60. כן. לא, שהיום אנחנו לא בקיאים. זה הרבה קורה בהלכות איסור והיתר. כל דבר שהיו בקיאים פעם, היום אנחנו לא בקיאים. הלכות מידה זה המון דברים. בצרפות, אז אנחנו לומדים, זה גם המון דברים. פשוט אנחנו פחות מחוברים למציאות, פחות, כאילו פחות מתעסקים בכל הדברים האלה, היום הרבה יותר רגישים להרבה מאוד דברים. בגלל כל הרעש והיום כל הזמן. אז כל החושים שלנו התקעו בכל התחומים, ולכן אנחנו לא יכולים לסמוך על הרבה בדיקות שמופיעות בגמרא והיו מתירים את הדברים, היום כבר אי אפשר לעשות את זה, כי אנחנו לא בקיאים. זו התפיסה של הרמ"א, של ראשוני אשכנז, הוא מביא את זה הרבה פעמים בהרבה מאוד מקומות בשולחן ערוך. כן, אז תשמע.
כן, אמרת לגבי
הסיטואציה
שאם יש חם חלבי, עדיין יכול להיות יותר סיטים, וחשב אם שמישהו תרמים את זה, טעם את זה וזה חלבי, אז אסור לעשות ביטול שישים.
אז אסור? למה אסור?
זה מה שאמרת, לא?
זה כשזה יש, זה כשיש לנו פה איסור. פה אני לא מבטל.
קודם כל, לגבי העניין של הביטול שאמרת, יש פה זה היתר ביתר. זה מים של היתר וחלב. אין פה שום איסור. אז בכלל הרחוקת אם יש ביטול היתר ביתר. אנחנו לא נתעסק בזה היום, אבל זה שאלה. על פי מה שנלמד היום, אז תראו למה זה בעיה. אבל לגבי השאלה שלך, אז רגע, אז מה אתה אומר, אז מה הבעיה בעצם? בהקשר הזה, אם באמת, אז אין איסור לבטל את זה, בוא נאמר ככה. אבל אם זה יתבטל, אז אין בזה טעם חלבי שיאסור עלינו לחכות אחרי בשר. טוב, אז עד כאן למדנו גם את העניין של השישים והגול. נושא אחרון, וכזה שיהיה קצר באמת, זה העניין של, כמו שאמרנו, למדנו על מין בשאינו מינו. טעם כי עיקר איפה זה קיים, במין בשאינו מינו. במין בשאינו מינו, אז דבר שהוא לא אותו טעם, אז הוא נותן טעם. ואז אנחנו מחשבים, האם היה פה 60, אז מבטלים, נותנים לגוי לטעום, ואז ממילא אם הטעם מתבטל, הוא מתבטל. מה קורה במין במינו? בלח בלח. זאת אומרת שהרבבתי, נגיד, כמו שאמרתי לכם, יהיה נסך בתוך יין. יודע, ירקות של טבל בתוך ירקות רגילים. בקיצור, יש הרבה אפשרויות. בשר נבלה בתוך בשר שחוטה. מה קורה אז? אין איתם. אז אין איסור? יש איסור. מה הדין במין במינו? אז למדנו שממין במינו צריך 60. הטעם הוא טעם שעובר גם אם אתה לא מרגיש את הטעם. יש פה איסור, האיסור עבר. הטעם הזה זה איזושהי דיפוזיה של חלקיקי החומר שנמצאים באיסור שעוברים ומפעפעים בתוך היתר. אז גם אם זה מין במינו, זה אתה לא מרגיש, אבל באמת משהו עבר שם. המשהו של החפצה של הנבלה עבר לתוך מה שנמצא בתוך הטבל, עבר לתוך היתר, מה שעבר בתוך היין נסך, שם ביין זה ממש מתערבב, זה נימוח בפנים. אז האם יש ביטול בדבר כזה או לא? יש בזה מחלוקת עניין. במין במינו, אם יש בזה ביטול או לא, הגמרא במנחות בדף כף ב' מדברת על תערובת של לח בלח במין במינו, והמחלוקת בין רבי יהודה לחכמים. רבי יהודה סובר שמין במינו לא בטל, לא בטל בכלל, אפילו באלף. הוא לומד את זה מדם הפר ודם השעיר ביום הכיפורים. ביום הכיפורים מערבבים את דם הפר עם דם השעיר, אתם מכירים ודאי, שמזים בהתחלה מדם הפר, אחר כך מזים מדם השעיר, אחר כך מערבבים את שניהם ואז מזים מהם עוד פעם. עכשיו, אם מערבבים את שניהם ומערבבים שוב, התורה קוראת לזה למרות זאת, ונתן מדם הפר ומדם השעיר. אבל הרי זה התערבב. ודם הפר הרבה יותר מדם השעיר, כי הרי הוא גדול יותר. אומר מכאן רבי יהודה, הנה ראיה, שמין במינו לא בטל. זה הראיה של רבי יהודה. תזכרו, רבי יהודה לומד שמין במינו לא בטל, מדם הפר ודם השעיר שמעורבבים ביום הכיפורים, שלמרות שהם התערבבו, הם עדיין נקראים על שמם. זאת אומרת שדם הפר, למרות שהוא מרובה יותר, הוא לא מבטל לדם השעיר, זה סובר רבי יהודה, ולכן הוא סובר שמין במינו לא בטל. שמה? אבל מה שהגמרא שם אומרת זה שהוא מרובה ברמה כל כך גדולה שלמרות זאת הוא לא מתבטל. זאת אומרת הוא... מה זה? פי 60? אני יודע. זה ההנחה של רבי יהודה. בסדר, אני אבדוק את זה אולי באמת. יכול להיות אבל שאפילו ברמת הדאורייתא הוא סובר את זה. טוב, אני אבדוק את זה. לעומת זאת חכמים סוברים שמין במינו בטל ברוב, ומסבירים שהסיבה שם שזה לא בטל כי זה עולים, עולים זה כל דבר של קוטי, כשהוא עולה למזבח הוא חשוב ולכן הוא לא מתבטל, אבל זה לא ראיה באלמה שמין במינו לא בטל. מה זה? ברגיל, ב-60. כמו שראינו ברבה שם. הגמרא בעבודה זרה בדף ע"ג עמוד ב' מביאה בזה מחלוקת ראשונים, האם פוסקים כמו רבי יהודה, המוראים, סליחה. רב שמואל, רבי יוחנן וריש לקיש, האם פוסקים כמו רבי יהודה או האם פוסקים כמו חכמים. להלכה רש"י פוסק כמו רבי יהודה. רש"י בעבודה זרה בדף סמך ת' פוסק כרבי יהודה, מין במינו לא בטיל, בחומרה אדירה. שכל דבר שהוא מין במינו לא מתבטל. ככה רש"י אומר במסכת עבודה זרה. ולעומת זאת כל שאר הראשונים, התוספות והרמב"ם וכולם פוסקים כמו חכמים. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על תערובת של מין במינו, אז יש לנו רש"י, הוא פוסק כמו רבי יהודה, שזה לא בטל, ותוספות והרמב"ם, וגם השולחן ערוך, פוסקים כמו חכמים, שזה מתבטל בדיוק כמו טעם כעיקר. בדיוק כמו טעם כעיקר, הדבר הזה מתבטל. במה הם נחלקו, אם מין במינו בטל או לא בטל? אז פה יש עיקרון מאוד חשוב של הר"ן, בנדרים. יכול להיות שאלי דיבר איתכם על זה כשהוא למדתם את... של דבר שאתם מכירים, שכל העיקרון של ביטול, גם עכשיו מה שדיברנו ב-60, זה שיש שני מינים שמתנגדים זה לזה. אם הם מתנגדים זה לזה, זאת אומרת שיש לנו התנגדות של טעמים או התנגדות של דברים אחרים, אז ההתנגדות הזאת גורמת לכך שהרוב יתגבר על היתר, על המיעוט ויבטל אותו. זה בעצם העניין. אומר רבי יהודה, כששני המינים הם זהים, הם פשוט מתנגדות. כן, עיין נסך מוצא, להפך, הוא רק מתחזק יותר, הוא נעמד יותר. זאת אומרת, בגלל שכך, הטעם של האיסור מוצא לעצמו חברים ומתגבר יותר. למרות שהוא מיעוט, אומר הר"ן, אין פה התנגדות, אין פה איזה משהו שיקעה אותו, יעשה אותו יותר חלש, שיהפוך אותו להיות לא משמעותי. להפך, יש משהו שיחזק אותו. לכן, אומר רבי יהודה, כיוון שכך, אם שני המינים זהים, אז יש פה רק התחזקות של האיסור, אין פה החלשה. מה חכמים אומרים? חכמים אומרים שביטול עובד באופן אחר, זה אפשרות אחת. יש כאלה שאמרו שחכמים אומרים שהביטול עובד על פי השם של הדבר באופן כללי, והוא זה שקובע את הפרטים. אני אומר את ההסבר של הר"ן. הר"ן אומר שפשוט לפי שיטת חכמים, זה כן מוגדר מין בשאינו מינו. למה? כי זה איסור וזה הטעם. אז אמנם בטעם הפיזי יש לזה אותו טעם, אבל יש פה שני דברים שמתנגדים, האיסור וההיתר. ההיתר מתגבר על האיסור ומבטל אותו. זאת אומרת, הוא מונע ממנו להתגבר. אף פי שזה אותו טעם, הוא לא מחזק אותו, כי הוא איסור והוא היתר. ההיתר, אז בעצם מה סוברים חכמים? כל תערובת של מין במינו היא בעצם תערובת של מין ושאינו מינו. של מה? בצד ההלכתי, לא בצד המציאותי. רבי יהודה צריך תערובת של מין ושאינו מינו בצד המציאותי, כדי שהטעמים יתנגדו. וחכמים אומרים, מספיק שיהיה תערובת של מין ושאינו מינו בצד ההלכתי, שההיתר נלחם באיסור ומבטל אותו. זה בעצם הטענה של חכמים, ולכן הם סוברים שגם במין ושאינו מינו יש פה בעצם את אותה תחרות של האיסור בהיתר, ואם יש 60 אז זה מתבטל. שוב, כאן ה-60 כבר מועתק בעצם ממין ושאינו מינו, כי כאן אין אפשרות להגיד שכאילו הטעם נעלם. תודה, אבל 60 את הטעם, הטעם של האיסור עדיין קיים, כי זה אותו טעם של ההיתר. אז אם אני עכשיו איתם את התערובת, יהיה לי טעם של איסור, כי הוא בדיוק כמו היתר. כן, אמרנו, אם יש לנו נבלה שנפלה בתוך שחוטה, מיץ של נבלה שנפלה בתוך מיץ של שחוטה, אז אני לא יכול להכיר עכשיו את הטעם של הנבלה, כי זה בדיוק כמו הטעם של השחוטה, אבל כיוון שזה איסור וזה היתר, אומרים חכמים זה מתבטל. כהערה, בגלל שזה יותר בעייתי, כי כשאתה תטעם, אז אתה תטעם פה טעם של איסור. כי בסופו של דבר גם איסור היה פה, לא רק היתר. אז בגלל זה חכמים מחמירים במין במינו, בכל מיני, שאתם תראו, יש הרבה דברים שהם מחמירים באיסורי משהו, לדוגמה בעבודה זרה, בכיליים, בתרומה. יש פעמים שדברים לא מתבטלים ב-60, מתבטלים ב-100, מתבטלים ב-200, יש דברים שאין להם ביטול בכלל. הדברים האלה זה רק במין במינו, לא במין בשאינו מינו. כי במין בשאינו מינו, כמו שאמרנו, זה ביטול מציאותי. אין טעם, אתה טועם, אתה לא מרגיש את האיסור בכלל. במין במינו, כשאתה טועם את התערובת, אתה מרגיש את האיסור. כמעט אתה מרגיש את האיסור הזה, ביטול הזה הוא קצת יותר חלש. זה ביטול רק של איסור ביתר, ולא של שני טעמים מציאותיים. ולכן, כיוון שהאיסור עוד כביכול לפנינו, כאילו לפנינו, אז בגלל זה באיסורים חמורים, כמו של עבודה זרה, או כמו של טבל, או דברים של יותר מחמירים, אז בהם, במין במינו, הם מתבטלים למרות שיש 60. סדר. לבטים נערות עוד משהו אחד. דבר אחרון רק לגבי העניין הזה של מין במינו, זה מה זה מוגדר מין במינו. ואני נתתי לכם דוגמאות שזה אותו טעם. כאילו זה, יש לזה את אותו טעם. זה אותו דבר, כאילו זה נבלה ושחוטה, זה ינסח ויין רגיל. יש בזה מחלוקת בגמרא, בעבודה זרה, בדף סמך וב, האם הולכים לפי השם או לפי הטעם. יש, אביי אומר שהולכים לפי הטעם, ורב אומר שהולכים לפי השם של הדבר. זאת אומרת, כדי להגדיר את תערובת מין במינו או לא מין במינו, אז שאלה אם הולכים לפי הטעם או הולכים לפי השם. מה נפקא מינה לענייננו? זה יכול להיות בכל מיני דברים, לדוגמה בשר עוף ובשר בהמה. טוב, שם גם הטעם הוא שונה, אבל נגיד מיני דגים שיש להם שמות שונים ויש להם את אותו טעם, או כל מיני דברים כאלה שיש מביאים. האמת היא שעכשיו שאני מסתכל על כל הדוגמאות, תמיד אפשר להגיד שזה גם שני טעמים. כבד ובשר מביאים שם, מביאים את בשר בהמה ובשר עוף, זה לכאורה שני טעמים שונים לגמרי. בכל אופן, יש דברים שנקבעים לפי השם שלהם, יש דברים שנקבעים לפי הטעם. כך נחלקו אביי ורבא במסכת עבודה זרה. להלכה מה שפוסק הרמ"א, שמה שמעניין אותנו זה השם. זאת אומרת, לא משנה אם הטעם הוא שווה, אלא השם הוא שווה. אם השם הוא שווה, אז זה מין במינו. אם השם הוא שונה, אז זה מין בשאינו מינו. כפי שאמרנו, לעניין ביטול צריך 60 בכל מקרה, בין במין במינו, בין במין בשאינו מינו. במיוחד לפי שיטת הרמ"א שגוי לא יכול לטעום. מה שזה משנה זה רק לגבי ההערה האחרונה שאמרתי, שיש איסורים חמורים כמו ינסך וכמו אורלה ותרומה, אלה שהם מתבטלים ביותר, שזה קיים, החומרות האלה קיימות רק במין במינו. במין ושאינו מינו זה לא קיים. במין ושאינו מינו זה ביטול מציאותי, הטעם מתבטל. מין במינו זה ביטול שהוא הלכתי יותר, שהוא מועתק ממין ושאינו מינו, אז לכן שם החמירו יותר שיצטרכו ביטול יותר גדול. בסדר, נעצור כאן.
שהולכים אחר השם, אז אני משנה לגבי ה...